תדיר שמה תדיר, תדיר קודם. אז באופן מפתיע מיד הפורים תבוא שבת, ואנחנו לא נספיק ככה, מה שקרה להתכונן אליה. אז רציתי לא לבטל את השיעור הקבוע בשיחות הרב ציודה, א' כי זה קבוע, אבל יש עוד שתי סיבות מיוחדות להדגיש את העניין. לא יודע מה קודם, אבל זה שתיים בעצם אותה סיבה שמתחלקת לשניים. מחר זה יום פטירתו של הרב ציודה, אז מן הראוי, אומנם ברוך השם הייתה שנה הזכרה מיוחדת וגדולה יותר, אז לא נעשה הזכרה, אבל לפחות שנזכיר, כן, באותו יום שהוא נפטר. זה הנקודה המרכזית. אבל אני רוצה לעשות עכשיו כאילו פרומו לשיחה הזאת. תראו, הכל חשוב, אבל יש דברים שאתה מרגיש ככה שהיה חשוב לרב ציודה השיעור הזה. זה גם מאוד בולט, כאילו מה שאנחנו רואים הרבה פעמים על שיטה, המבט הכולל שלו. אז תכף תראו פה איך זה בא לידי ביטוי בצורה מיוחדת, וגם הרכילות החיובית שהייתה, אני חושב, בשנה או שנתיים האחרונות. כי לא זכיתי לשמוע את זה באוזניי, אבל אני זוכר שדיברו כבר שהיה חולה והרבה בבית חולים וכו'. אז אומרים שגם כשזה לא היה פרשת כתיסה, הוא היה חוזר על העיקרון שאנחנו הולכים ללמוד אותו פה בפרשה. זאת אומרת, גם כשאנשים באו לבקר אותו, עד כדי כך שאפילו כאלה שחששו, שכבר כאילו כבר מה זה קשור, מה זה לעניין. אבל זה ברור שהשאיר פה איזה מין צוואה. טוב, אבל בסדר, אנחנו נלמד. תכף אני אחלק את הדפים. אתם יודעים מה, בואו אפשר להתחיל, כי אני חושש שלא נספיק. אז הנה, אני רואה שהייתי קצת קיצור את האוויר. מקווה שיש כמעט לכולם, או מקסימום תסתכלו שניים יחד. אבל אני טיפה אומר את הרקע, גם שמי שהיה בכל השיעורים, ובוודאי שמי שלא היה. אחת הנקודות היסודיות שהרב ציודה זצ"ל הנחיל לנו זה קודם כל המבט הכולל, ובתוך המבט הכולל הוא אמר כל דבר מתחלק לשניים. יש תמיד את עצם הדבר ויש את מה שמתגלה אלינו. לכן התורה מבראשית עד סוף ספר שמות היא עובדת בזוגיות, חוץ מאחד יוצא דופן. כן, אני אעשה לכם את זה מאוד מהר. בראשית נוח, כאילו מה שקרה פרה-היסטוריה, לך לך וירא, אברהם אבינו, חיי שרה תולדות יצחק אבינו, ועצב הישלח יעקב אבינו, ומי וישב עד מקץ, ואיגש ויחי, זה ארבע פרשיות על השבטים, אבות מספר שתיים. אז זה גם כן הכל בזוגיות. ספר שמות, שמות וערה, הכנות ליציאת מצרים, בו בשלח היציאה עצמה, יתרו משפטים, נתן תורה, כלל והפרטים, תרומה תצווה. עכשיו אני מדלג, ויקל פקודי, מאוד בולט, הזוגיות, נכון? תרומה תצווה זה הקמת המשכן, והעובדים בו, והבגדים שלהם, ויקל פקודי, כמעט, זאת השם, נראה, שבוע הבא, כן, זה כמעט אותה חזרה. על תרומה תצווה, רק בתרומה זה הציווי ובהקל פקודי הביצוע. ואיך שהגננת שואלת, נכון, מה יוצא דופן? אז כל אחד אומר, כי תיסה. תכף אנחנו נסה לראות למה, לא רק בגלל שזה סתם באמת קצת שונה. אז זה העניין. אז בואו נתחיל, נכון, מצולם לכם מפסקה 6. טוב, אז בואו נקרא את זה מהר. כי תישא עיכוב בזוגיות. פרשה של היום יש עיכוב בהופעת הזוגיות. בין הזוג של תרומת תצווה ובין הזוג של ויקל פקודי מופיעה פרשת כי תישא, שמפוצצת את הסדר. כי תישא היא מחוץ לסדר העקבי. הזוג ויקל פקודי מקביל לתרומת תצווה. תרומת תצווה היא הציווי ששכנתי בתוכה, ויקל פקודי הם הקיום של הציווי. ובאמצע יש פרשה מיוחדת נראית כאילו מחוץ לחשבון המסודר ההרמוני. זהו חלק יחיד ומיוחד של מכתב אלוקים המגיע אלינו מן השמיים, ויש ללמוד מזה. עכשיו תראו, לפני שאני מתחיל, אז תראו, עיקרי הדברים של הפסקה הבאה מבוססים על דברי הכוזרי לקראת סוף מאמר ראשון, דברים יחסית מפורסמים, אני אתאר לעצמי, אני אחזור עליהם בקצרה, אבל צריך מאוד מאוד להעמיק בהם, ואולי היחיד שאומר את זה, גם הרמב"ן מביא את רבי יהודה הלוי, ויש עוד כמה ראשונים וגם אחרונים שמציינים את זה, כמו שנראה תכף בגוף הפסקה. אבל כדי שיהיה לנו קצת סדר בראש, אנחנו ננסה להבין בסייעתא דשמיא, כמובן כל השאלות זה בשביל להבין יותר. אז קודם כל נחזיר טיפה, נחזור תכף על האירוע, זה מה שמתכוון, מתי הוא קורה. אבל יש את הצד של עם ישראל, יש את הצד של ההצעה מצד הקדוש ברוך הוא, ואני אומר לכם מראש שעיקר כוונתי, אני חושב שזה גם העיקר בשיחה פה, זה לראות את ההתנהגות של משה רבנו, שזה תכף אנחנו נגיע, אבל כמובן זה חלק מהמכלול, אבל על זה אנחנו נשים יותר את הפוקוס. אז עכשיו מה שאני אומר על עם ישראל, וזה גם מאוד חשוב כדי להבין את משה רבנו, אתה בא ואומר דבר כזה, כאילו קודם כל שנתאפס, עם ישראל יצא ממצרים, נכון, כולנו יודעים, בפסח, עבר ביום השביעית קריאת ים סוף, אחר כך היה מלחמת עמלק, ברוך השם היה מתן תורה, ומשה רבנו עלה ל-40 יום, עם ישראל עוד עומד בהר סיני, ואז משה רבנו, כאילו פתאום, תכף אנחנו נקרא, אני לא רוצה להגיד על דברים שכתובים בפנים, פתאום, ומשה רבנו עולה לשמיים, למה? להוריד לוחות, להוריד תורה. וביום ה-40 הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. לא יודע מי, מה וכו', אתה אומר לעצמך, מה, איך יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? עם שעמד רק לפני 40 יום, וזה אני מדגיש לכם את זה, לא עבר הרבה זמן, כל כך טרי, כל כך מרומם, איך יכול להיות שפתאום ככה יבוא ויעבדו לעגל? קושייה עצומה, קושייה עצומה לעם ישראל, ואני בכוונה רוצה להשאיר אתכם בשאלה, לא בשביל המתח, אלא בשביל שניכנס עד כמה שידנו מגעת, כאילו לאווירה הנכונה. אז בואו נתחיל את פסקה 7. מהו הדבר הבולט והמרכזי ביותר פרשתנו? מעשה העגל. המעשה הנורא והיום הזה הוא איזו התעכבות, תשימו לב לעדינות של הרב צודה, התעכבות בדרך האלוקית שלנו ממצרים אל הארץ שמסעתי את ידי. ומתי נעשתה החטאה הגדולה הזאת? ביום חתונתנו. ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, זה מתן תורה. היא נעשתה עד שהמלך במסיבו במעמד הר סיני, המצב של אני לדודי ודודי לי, וכל העם רואים את הקולות. איזה עושר היה לנו לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. ואחרי זמן קצר קרה בלבול נורא, ירידה, התבלבלות והתקטנות. ידועים דברי קודשה של רבי יהודה הלוי, שלא הייתה כאן עבודה זרה ממש. וכן נמצא בעוד כמה מקומות, כגון אצל האור החיים הקדוש. זה נראה כאילו עבודה זרה, אבל יש הבדל דק מאוד, דק מן הדק. נדלג על הסוגריים, אבל אנחנו שייכים לב, ואתם מדבקים השם אלוקיכם, אשרי העם שככה לא, ולפי הערך שלנו זו חולשה נוראה. זו התעכבות בדרך. נשארנו תלויים באמצע, כפי שנמצא באורות. אנחנו איננו שכיחי אלוקים, אנו בעלי זיכרון גדולים, ופה נעשינו מבולבלים. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מתוך הרגשה זאת והתבלבלות זאת, צריך למצוא את אשר ילכו לפנינו. זאת המאומה והתסבוכת, נשאר אהרון, אח, המנהיג, והם מתקבצים סביבו. משה רבנו עלה מעל העם שנשאר אומלל, עזו ונבוך. זה דבר אופייני מאוד שאהרון נשאר עם העם. הלל אומר, רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. את מי יש צורך לקרב? לא את הקרובים אלא את הרחוקים. אהרון שנשאר בתוך העם אומר, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי, ואני אעשה לכם איזו צורה. הוא מתחשב בהם, אל תתרגזו. לא הייתה כאן עבודה זרה חס וחלילה, אלא קוצר רוח ואי סבלנות, ומתוך כך חיסרון אמונה ושייכות, חיסרון שלמות בריאות חיים, ואתם הדבקים השם אלוקיכם, חיים כולכם היום. טוב, תראו, כל שיעור צריך תפילה להגיד דברים נכונים, פה במיוחד צריך תפילה, ותעזרו לי, כן, שעזרתם שאני אוציא דברים מאוזנים ושגם אתם תקבלו אותם בצורה המאוזנת. מה אני מתכוון? תראו, אני מציג את זה בצורה טיפה קיצונית, אבל זה ממש ככה. כי הרב צבי יהודה הלוי מזכיר פה את רבי יהודה הלוי, שבא ואומר, לא, זה לא עבודה זרה. כאילו עכשיו אני אומר את דברי רבי יהודה הלוי בקצרה, תכף אני אפרט אותה. זה לא ממש עבודה זרה, ורק 3,000 איש עבדו. אז תעשו מהר את החשבון, אני כבר עשיתי פעם, זה 0.5%. כן, 3,000 מתוך 600,000. זה, בוא נאמר, לא בשביל זה אתה תחתים עם שלם. זה מיעוט, זה לא עובר אפילו את אחוז החסימה, נכון? כאילו, מה אתה, זה, כאילו לא, לא כזה נורא. צד שני, אנחנו רואים את פשט הפסוקים, לא, עוד לפני שאני יורד לעומק ולמדרשים וכל, פשט הפסוקים, שגם משה רבנו אומר, ענה חטאה, וזה חטאה גדולה. אתם מבינים, אנחנו לא יודעים איפה לשים את עצמנו. אנשים, יש, זה בעיה של אופי קצת, לא מכיר אותך מספיק, רק תבינו, יש אנשים שקשה להם עם, באמצע, כאילו הם שחור לבן, תחליט, זה חמור או לא חמור. הבנתם כאילו למה צריך תפילה בהגדרה. בסוף מה אנחנו נגיד? שזה חמור, אבל לא עוד כדי כך. טוב, יופי. אבל איך אתה פותר את זה? איך אתה מנסה להגדיר קצת את הדברים, וגם איך ממשיכים עם זה הלאה? כאילו הבנתם קצת איפה אני בעיה. אז זה מה שגם הוא הזכיר פה, אבל לאמת שלא הזכיר, יגיד את זה אחר כך. כן, שהחטא העגל היה חטא לדורות. אמרו, הייתה איזושהי התפייסות, והקדוש ברוך הוא אומר להם, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, לא נגמר לגמרי. אבל עכשיו אנחנו ניכנס טיפה לעניין. אז קודם כל זה דברים מפורסמים, אז רק לומר אותם ככה, שהם לא אמרו שזה הקדוש ברוך הוא העגל, אלא אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. חיפשו מה שנקרא אמצעי בינם לבין הקדוש ברוך הוא. כל הזמן חשבו שמשה רבנו יחזור, והם לא קיבלו את זה, אז חשבו שזה אמצעי. עכשיו, קודם כל זה בכלל לא פשוט, כי מה פתאום אתה בא והולך ועושה עגל? חוץ מזה, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. לא בא לשפוט אותם, זה גם לא מעניין עכשיו, אבל אם יש מישהו שאני נותן בו אמון, נגיד אפילו דוגמה קטנטנה, בוא נאמר קבלן שנותן בו אמון, יבטיח לי שעד ראש חודש ניסן אני מקבל את הדירה, ושנספיק עוד להיכנס ולהיות בפסח בבית. הגיע ראש חודש ניסן ואני רואה שהוא לא גמר. הוא אומר לי מחר, מה אני אגיב? בן אדם נורמל אגיד, טוב, אתה יודע מה, לא נורא, עוד יום, נכון? משה רבנו הוא עשה מספיק ניסים לעם ישראל, שגם אם יום אחד לפי החשבון שהם לא הגיע, כאילו, תשמע, אולי, בוא נחכה עוד, כאילו, היו מחכים עוד יום, כאילו, לא היה קורה, אני אומר את זה כמו ילד קטן. כאילו כמו, שמראים לו את הסרט, כאילו מנסים כאילו לשנות את הסרט, לא מנסה, שאני מנסה להיכנס לראש. הייתה פה איזושהי התלהטות, שגם אם זה לא עבודה זרה ממש, זה לא במקום. אהרון מנסה להתחשב בהם, נכון? גם כולם מכירים את רשי, הוא מנסה מה שקרה למשוך זמן. עד שהם יביאו, ועד שזה, ועד שזה, מחר, כבר יבוא עוד יום, כבר בינתיים משה רבנו יגיע. אבל הוא לא יכול להגיד להם אפילו אף מילה. כל מה שחזל אומרים, שהרגו את חור, רק ניסה לעצור אותם, הם כבר הרגו אותו. אם כן, יש פה איזושהי בעיה רצינית מאוד, גם אם אנחנו אומרים שזה לא עבודה זרה, וגם אם אנחנו אומרים שזה לא כל העם, אלא רק מיעוט, אז יש כלל, ולא למדתי קרימינולוגיה, אבל אני משפט שפה ושם שמענו, גם כשאתה לא חוטא, יש מצב שמישהו לא מעיז לעשות על ידך דבר כזה. סימן שגם העם, גם אם הוא לא היה חס ושלום, ברוך השם שלא היה במדרגה של אלה שעבדו לעגל, אבל משהו התאפשר. לכן יש פה גם ביקורת קשה על עם ישראל. עכשיו, אז כשכוזר אישה אומר בפסקה שלו, קרון רח, מלך כוזר שואל אותו, אמרנו, מה תגיד עם כל הדברים הגדולים שלך? כאילו, איפה, מה נשאר מכל זה בחטא העגל? אני רוצה להגיד לו, תשמע, אתה סתם מדבר בלה בלה. כאילו, דיברו, היה מעמד גדול, מעמד מרגש, חד פעמי, אבל הנה תראה אחר כך הכל נעלם. אז הוא אומר לו, הגדול מי שחטאיו ספורים, זאת אומרת כאילו מי שיש לו קצת חטאים, אז חוץ מזה שמי שצדיק, אז החטאים שלו יותר בולטים, כמו שאוהבים להגיד במשל, שמי שהולך עם חולצה לבנה אז כל קטע הם רואים אותו. מי שהולך עם חולצה כהה, זה לא שהוא יותר נקי, אלא פשוט פחות רואים את הכתמים. אבל טוב, זה משל יפה, אבל לעצם העניין, רק התקרבנו קצת, מה שנקרא, בשביל למצוא את הפרופורציות. אז אם כן, אנחנו נסים עכשיו לומר, ננסה לשדר, זה לא, זה רציני מאוד. אי אפשר לבוא ולהגיד, תשמע, לא היה פה כלום, סתם איזה עיתונאי, חס שלום, כן, ניפח את העניין או משהו כזה. לא, קדוש ברוך הוא בא למשה רבנו, ואומר לו דברים מאוד מאוד חריפים. וכל זה, המציאות היא נוראה. אז אם כן, בואו נמשיך. כן, נמשיך את פסקה 8, חולשה לדורות. התקטנות זו לפי ערך הגדלות של עם זה יצרתי לי, היא חטאה גדולה, והתפוצצות לאותה שעה ולדורות עולם. מהכישלון הזה נמשכה חולשה לדורות, וביום פוקדי ופקדתי. מהתסבוכת הנוראה הזאת נגרמה התבלבלות בסדר ההיסטוריה שלנו. ההתעכבות בסדר אחיזתנו בארץ, כפי שנמצא בפרק קטן באורות. לולכת העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם. כי שם השם הנקרא להם היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. כי שלמות הופעת עם ישראל היא רק בארץ ישראל, ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ. טוב, זה, יש עוד... זה דברי חז"ל, זה לא רק אורות. הרב מפתח את את הדברי התנאים. טוב, אז בואו נמשיך, כי אני רוצה בעיקר להגיע לפסקה 17. אבל עד שנגיע לשם, אנחנו צריכים להיכנס לתמונה הנכונה. כן, כתוצאה מן הזעזוע הזה, כמובן, והתעצב השם אל ליבו. משה רבנו, המתעסק במלחמה עם כוחות שמימיים, מנצח אותם. כן, זה המדרש, נכון, שסיפרו לנו כבר בגן, ולא רק בגן, שרבנו, נכון, עלית על המרום, שבית השבי, לקחת המתנות באדם. שרבנו עלה למרום, באו מלאכים, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו, תחיל להתווכח איתם. כאילו, מה פתאום לתת לו תורה? אז תראו מה קורה. הוא הולך ונלחם למענם, לא בעולם הזה, אלא בעולמות עליונים. ותראה מה קורה למטה. כן, כמו איזה מגד שרץ לפני הגדוד. כן, הוא הולך... לא יודע, לעבר היעד או משהו כזה, פתאום לא רק שהוא איבד את הניווט, הגדוד לא בא אחריו, אלא מדבר שהם אוכלים ושותים, אני יודע מה, עושים סיבות במקום להילחם. זה כאילו רק להמחיש פה במילה אחת את האבסורד. עכשיו רבנו מתעסק מלחמה עם כוחות שמימים, מנצח אותם, מוריד אלינו מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, ועכשיו יש כנגדו פנייה. כאילו פתאום, כמובן, אני לא רוצה לעשות מזה צחוק, אבל כביכול, קבל איזה ביפר או אס-אמס, אני לא יודע מה, הקדוש ברוך הוא, אומר לו שם, בשמיים, כאילו איזה עדכון, עדכון מהשטח, לך רד. עד שרואים פה, לפני כן, משה עלה לאלוקים, ועכשיו הוא מגורש, לך רד כי שיחת עמך. כאילו עמך, נכון? חרון אף ורוגז על העם הזה שמשה רבנו התעסק בו והוציאו ממצרים. עמך אשר העלית מארץ מצרים. ירידה נוראה זו של עם היא ירידה של משה רבנו השקול כנגד כל ישראל. מעתה נגמר דינו של העם הזה בזעם גדול אחלם. נכון? ערף ממני ואחלם ועשה אותך לגוי גדול. זה מה שכתוב בתורה. פסוק אחד מבהיל. אנחנו כבר יודעים את הסוף, כאילו, האמת היא שכנראה גם לא במקרה, זה קשור למגילת אסתר, כאילו העניין, הרעיון הזה לחלות את עם ישראל. אז כל פעם קשה לנו להיכנס לאווירה הנכונה, כי אנחנו יודעים מה היה בסוף הסרט, ברוך השם, נכון? גם אצל משה רבנו, גם במגילת אסתר, אבל להיכנס רגע עכשיו, כאילו לעצור, לחשוב, מה זה אומר? דיברנו קודם קצת על עם ישראל, עכשיו אנחנו צריכים לנסות קצת להבין את הקדוש ברוך הוא, כי גם כשנבין אנחנו לא מבינים, לכן אנחנו לא שופטים אותו, זה ברור, חוזר על זה כל הזמן. מאיפה באה ההצעה הזאת? כאילו למה? ובעיקר, תכף נראה את התגובה, אבל נחוזר על הפסוק, למרות שכולכם יודעים אותו. הקדוש ברוך הוא בא למשה ואומר לו בהצעה, ערף ממני ואחלה ועשה אותך לגוי גדול. למה? עכשיו אני רוצה לא לשכנע אתכם, כי אני הולך להגיד שטויות. כי איך אני יודע שזה שטויות? כי הקדוש ברוך הוא לא קיבל את זה. אבל לפחות כאילו להסביר את האהבה אמינה. הקדוש ברוך הוא כאילו אומר למשה רבנו, תראה, מה לא עשינו? בשביל העם הזה. מה, נחזור לכם? כולכם יודעים. מה שעבר בעשר המכות, בקריאת ים סוף, והתגברנו על עמלק, ומתן תורה, נפשי יצא בדברו, עם שלם עומד, נכון, כל העם רואים את הקולות. כן, אחר כך נוראים בספר דברים, אמרו למשה רבנו, דבר אתה עמנו ונשמע, אמא, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן עמות. אנשים ששמעו את אנוכי, השם אלוקיך, מפי הגבורה. אז מה עוד נעשה להם ששם יהיו בסדר? כאילו זה עבוד. אין ברירה, זה לא, לפעמים אתה בא למורה, אתה יכול להגיד לו, תשמע, לא השקעת מספיק, לא הכנת את השיעורים, לא נתת להם אהבה. אני יודע, אתה יכול כאילו להגיד לו, אל תאשים את התלמידים, תאשים את עצמך. אבל פה, כאילו אתה אומר לעצמך, מה אפשר עוד לעשות? אבל יש הבטחה, נכון? זה שהוא הבטיח לאברהם ועשך לגוי גדול. אז אני לא אומר לך שלא יהיה עם ישראל, יהיה עם ישראל. אבל בואו נתחיל מחדש. גם ככה, הרי משה רבנו הוא שייך לעולם הנצח. כן, כשמו, גם בספירות, כן, נצח, משה רבנו. אז גם ככה, שתבוא הגאולה זה אלפי שנים. אז ככה 400 שנה יותר. אבל לפחות, מה שנקרא, תביא אנשים שאפשר לעבוד איתם, אפשר לעשות מהם איזושהי תוצאה. כן, אני לא מתכוון לשכנע אתכם, אמרתי שזה שטויות. אני רק רוצה להיכנס טיפה לאווירה שזה לא כאילו סתם, כאילו מה, פתאום, איך אפשר להגיד, אנחנו עוד נלמד את הקדוש ברוך הוא מה זה נצח ישראל, נכון? אנחנו נגיד לו, איך אתה אומר דבר כזה, הרי הבטחת, נכון? שכנתי בתוכם, ולא עזוב את עמי לעולם, כן, כל הדברים האלה. כן, הקדוש ברוך הוא יודע את זה, אבל לא חוזר בי, אבל נתחיל מחדש. כל זה רק, אמרתי בקצרה, את הצד של הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו תראו, התשובה של משה רבנו היא ארוכה מאוד מאוד, וכולנו מכירים אותה, אבל לא מספיק חיים אותה. את התשובה בעצם כבר קראנו אותה הבוקר בתורה, נכון? ויחל משה פני השם אלוקיו. אנחנו לא באים ואומרים, קודם כל עכשיו אני ממש אומר שטויות, אין פה דבר כזה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אומר וואלה אתה צודק, ועוד זה הצעה מפתה. כן, עכשיו ממני יתחיל עם חדש, כאילו ימשיך להיות עם ישראל, אבל השבחת הגזע, כן, ילדים בלי כל מיני ספיחים של עבודה זרה, לא יודע מאיפה זה בא להם, מישב או מישמעאל או מה, לא יודע, כמובן זה לא נאמר. משה רבנו מתחיל להתווכח. אז קודם כל כאילו בעדינות, חל משה, למה איך הפרה בעמך, למה אמרו מצרים בראה הוציאם, כאילו זה יחילו לשם, זה שכנע את הקדוש ברוך הוא, כאילו בשבילך זה לא טוב. כן, בכל זאת, שמה אתה, הרי עם ישראל צריך להיות יש לו תכלית. אבל השיא, בוא אנחנו נקצר, אנחנו נעבור לפסקה 17. אני רק מזכיר לכם, יש פה כל הדילוגים, הדילוג הארוך הזה, הרציות הפוך חוזר על נקודה שהייתה מאוד מאוד יקרה לו, על אברהם אבינו בוויכוח עם סדום. אבל אני לא חוזר כי אין לנו זמן היום. גם שם, אבל יש איזושהי בחינה שלכאורה גם, כי נכון, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ארדנה כן, כצעקתה, ועשה חלה, כן, לחלות את אנשי סדום. שם זה עוד סדום ורשעים. וגם שם אברהם אבינו מתחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. חלילה לך מסות כדבר הזה. חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. כן, וקשה להבין. ואברהם אבינו לא נענש על זה. גם פה משה רבנו לא נענש על מה שאנחנו הולכים ללמוד. אז זאת הנקודה שאותה אנחנו צריכים להבין בסייעתא דשמיא. בפרשה של היום, כן, פסקה 17, כשהשם הודיע למשה רבנו החלם ועשר אותך לגוי גדול, אנו נפגשים עם מסירות הנפש של משה רבנו. כשמידות של אברהם אבינו עולות אל משה רבנו, התלמיד חכם הראשון שלנו, ראש הישיבה הראשון שלנו, אז מופיעה מסירות נפש יותר גדולה מאשר אצל אברהם אבינו. משה רבנו מודיע, ענה, זה המשך הפרשה, אנחנו לא קראנו את זה היום בתענית ציבור, ענה, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. אני מודה באשמה. ועכשיו, אם תישא חטאתם, כן, חסרה פה מילה, אבל זה הפשט, טוב, אני ממשיך את היחסים אלינו. המילה היא משמשת גם במובן של כאשר, כגון, ומיה יובל. אין ספק שיהיה יובל. לכן המובן הוא, כאשר יהיו בן נפגשים עם דיבורים הרישים ומזעזעים מצד משה רבנו. אם תישא חטאתם זה הכרח, ואם אין מכן אינה מספריך אשר כתבת. אני מנתק יחסים, אני ברוגז. באגרות מובה שספרו של ריבונו של עולם הוא ספר החיים, ספר הנצח, ספר העולם הבא. תכף נסביר את זה. זאת מסירות נפש והפקרה עצמית יותר גדולה מזו של אברהם אבינו. כן, אני מוסיף לכם פה ממש, מתגלה עומק האהבה של כלל ישראל כדי מסירות עולם הבא שלו. עכשיו תראו רבותיי, קודם כל המילים מזעזעות מצד עצמם. איך ככה לדבר לקדוש ברוך הוא? אם תישא חטאתם, סדר בי מים, מכן אינה בספרך אשר כתבת. לא רק שמשה רבנו לא מסכים עם הקדוש ברוך הוא, אבל תכף אנחנו נראה, אני מדלג רגע להמשך. כן, לא זוכר את הפסוקים בעל פה, כי לא קראנו אותם היום, אבל אם אני נמצא אותם מהר, אז מה טוב, אבל אתם זוכרים, קוראים את זה בשבת חול המועד. נכון, אחר כך שמשה רבנו עוד, לא רק שהוא מתחנן שהשם יוותר על העונש, אלא עוד הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם אין פניך הולכים אל תעלינו מזה, ובמי בדי איפה, כי נפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. כאילו עוד יש לו בקשות, כן, ביקש תשרה שכינה עליהם וכו'. לא מבטר. משה רבנו ממשיך עם עם ישראל. איך? מה קורה פה? זה אנחנו ננסה טיפה להבין בסייעתא דשמיא. עכשיו, חוץ מהפלא הגדול שבדברים, עכשיו אני שואל כאילו עוד שאלה שהיא לא כתובה פה, אבל אני חושב שיש פה תשובה על זה. למרות שהשאלה לא כתובה. אין שום ביקורת על משה רבנו, לא בחז"ל, ובוודאי לא בפשט הפסוקים, על שום דבר ככה. ולמה זה? כי בעצם יש פה ניסיון גדול למשה רבנו, והוא עומד בו בכבוד ובכבוד גדול. מה הניסיון? מבחן של מנהיגות. מה זאת אומרת מבחן של מנהיגות? הרי משה רבנו יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי קודם, וואלה אתה צודק. אבל משה רבנו אומר, לא, מה פתאום? אני מצד עצמי כלום. מה שיש לי זכות עם ישראל. אם אין עם ישראל אז גם אני לא נמצא. אם אין, מכן אינה מספריך אשר כתבת. ומה זה מכן אינה מספריך? בואו תראו, יש לכם בצילום, נכון, את הערה 106, ושזה הוספתי גם אותה. ואמרו בזוהר, שחסדיו של משה היו גדולים משל אברהם, שאברהם אבינו, אף פי שמידת חסדו הייתה גדולה מאוד, מכל מקום לא ביקש, רק בתנאי. אולי מצאון שם עשרה. אבל משה רבנו ביקש ולא שום תנאים. אם תישא חטאתם, אם אין מכן אינה מספריך אשר כתבת, שהיא מסירות נפש אפילו מעולם הבא. כי הספר של הקדוש ברוך הוא עולם הבא עצמו. שימו לב, פה אנחנו צריכים להבין טיפה, אני אומר את זה, אני עובר רגע להגיד משל, שנכיר אותו רק בתיאוריה מכוח העבר, בעזרת השם שלא נצטרך להגיד אותו יותר בעתיד. לא עלינו חייל שנהרג בקרב, אז אומרים שהוא מסר את נפשו למען העם והארץ, וזה נכון. אבל אני רוצה להגיד לכם, הוא מסר את נפשו, זה לא מדויק. הוא מסר את גופו. כי מבחינת הנפש שלו, לפי מה שחז"ל אומרים לנו, כשהוא מגיע לעולם האמת, פורסים לפניו שטיח. מקבלים אותו. כי הוא מסר את נפשו למען כלל ישראל. זה הרוגי מלכות. כאילו, מה שמתכוון לומר פה, הוא לא הפסיד את העולם הבא שלו. הפסיד את העולם הזה שלו, ואכן, בגלל זה אנחנו קוראים לזה מסירות נפש. בכלל, כל האנשים שמתאמצים למען אידיאלים, אז אנחנו אומרים, צריך מסירות נפש, וזה נכון. אבל בעומק העניין, בעצם הם מוסרים את הנפש, מוסרים למען הנפש, הם מוסרים את הגוף שלהם. אבל פה אצל משה רבנו, אתה יודע, זה סיכון גבוה להגיד ככה לקדוש ברוך הוא. זה סיכון לא שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יגיד לו, טוב, אם ככה אני הורג אותך. כי להיהרג זה בעולם הזה, בסופו של דבר כל אחד הוא ימות בסוף. זה סיכון על העולם הבא שלו. ומשה רבנו מוכן לזה, למה? כי הוא אוהב את עם ישראל. ולכן לא מוכן לשמוע דברים כאלה, לא אכלם ולא להוציא אותם. עונש כן, כמו שאנחנו נראה אחר כך. חייבים לעשות משהו, זה לא יכול לעבור לסדר היום. עכשיו אני רוצה לחזור קצת לנקודת ההתחלה, ואני מקווה שבסייעתא דשמיא אני אנסה מתוך הדברים שעולים לנו פה, איך גם מצד אחד להגיד ביקורת חריפה, וגם מצד שני, אני אומר כבר עכשיו כאילו את הכותרת, אבל צריך להסביר אותה, לא לשבור את הכלים. נכון, אמרתי בהתחלה שאנחנו בבעיה הסברתית, זאת אומרת, אני בבעיה, הם אלה, לצורך העניין גם אתם, אתה לא יכול להגיד שחטא העגל לא היה כלום, מצד שני אתה גם לא יכול להגיד שהיה כזה נורא, כי אתה לא יודע איפה הגבול. אבל זה לא רק שאלה איפה הגבול. אתה יכול לבוא ולהגיד, זה היה באמת נורא. אבל, אני לא בגלל זה, מה שנקרא, מחליף את הבן אדם. זה מה שנקרא, עכשיו, הקוזרי שאומר בסוף הפסקה, אותה פסקה מפורסמת, שכבר שכבר למדתם אותה, ואם לא, אז תלמדו אותה, הוא אומר, גם אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא ממשיך בנבואה למשה רבנו, עמוד הענן ועמוד האש ממשיכים ללכת, המן ממשיך לרדת כל יום, גם מיד אחרי חטא העגל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא בא ואומר בשפה שלנו, שובר את הכלים, גמרנו, תמותו, תלכו, אני לא יודע מה. הרי פה זה הכל מין דו שיח כזה שלא נגמר, נכון? השם אומר למשה, ערף ממני ואכלה, משה רבנו מתווכח, ואחר כך עוד סולחה, נכון, זה כבר כן קראנו, משה רבנו עולה, מתחנן, זה מה שנקרא 40 יום השניים, רק אחר כך הוא מגיע ל-40 יום השלישיים, שפסול אחת, הלוחות הראשונים אשר שיברת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזור, בואו אנחנו נשלים את מה שנעלם. אבל הפשטות היא, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני באמת לא מחסל אותה. אני מפקמין העצומה, אבל לא רוצה להיכנס פה עכשיו, זאת השם שתהיו אבות לילדים. אז בדרך הטבע, בעיקר בגיל ההתבגרות, יש לפעמים הורים שמגיעים לאיזשהו כסח עם הילד, או אני לא יודע מה, ולפעמים גם הילד עושה דברים חמורים. אבל צריך ללמוד, אתה יכול להגיד ביקורת חריפה, אבל אתה משדר שאני ממשיך איתך. לא איזה מין מצב כזה שכאילו ניתוק. זה חמור מאוד, וזה מה שאנחנו לומדים פה מהקדוש ברוך הוא, ובעיקר מי זיכה אותנו בלימוד הזה? משה רבנו. כי משה רבנו עמד פה במבחן מנהיגות שלא נתפס בכלל. וזה שאמרתי בהתחלה שבכמה שיחות, אז כשהיה מזכיר את העניין הזה, היה אומר, היה מתאר את המציאות הזאת, והיה אומר, עצבים של ברזל. משה רבנו צריך באותו רגע. וקצת קודם החייתי את זה, אבל פה אני עכשיו רוצה לומר משהו. מה המושג הזה, כאילו, עצבים של ברזל? וכדי שלוצים מטעות, אז אני כבר מחיה את זה, מוסיף עוד דברי חזל, נכון? חזל אומרים, ללוחות הראשונים אשר שיברת, חזל לומדים פה דרשה, שהיא נראית לנו כאילו לא לפי הפשט, מה זה אשר שיברת? אישר כוחך ששיברת. אנחנו הקטנים, סליחה שאני כולל, זה מדמיינים, משה רבנו ראה את העם עם העגל, התעצבן, זרק את הלוחות. כמו איזה אבא, כן, לא עלינו, כאילו, מה שנקרא, הבאנו לו את הסעיף, כאילו מה שנקרא, חס ושלום. כאילו חס ושלום לא השתלט. ככה זה נראה, איזה עצבים. אז חז"ל לא היו אומרים, יישר כוח ששיברת. אלא משה רבנו קולט תמונה, ואני מוסיף פה את הדברים, זה כתוב בכמה ספרים, שמעתי את זה הרב יעקב אריאל, הוא מהר מאוד עולה על הנקודה. הוא אומר, כנראה כמה שהרמנו אותם במעמד הר סיני. אז פה אני אומר עכשיו ככה, הם מחפשים משהו להתאפס בו. אם אני אביא להם את הלוחות, יעבדו ללוחות. הבנתם את הבעיה? הם עוד לא מסוגלים מספיק לתפוס את המופשטות של הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, אני כבר מדלג רגע, המשכן הוא תיקון לחטא העגל בהדרכה אלוקית. כמה, איך, וכולי, כל העניין הזה, וגם שם יש דברים שאדם יכול לבוא ולהרגיש קרבת אלוקים. זה גם מסוכן. אם עם ישראל היה עושה משכן, היו הם מקבלים את אותו עונש. אבל שם זה הדרכה אלוקית, ופה זה בלי הדרכה אלוקית. כאן זה כשפים, זה עצבים, כשל העם, חוסר סבלנות, פזיזות, הרגו את חור, מאיימים על הארון. כל הדברים האלה הם לא בסדר. אבל משה רבנו מבין את העניין ואומר להם, עכשיו עושה להם שיעור, זה לא עצבים. הוא אומר להם, אני שובר את הלוחות. רק אחר כך, אחרי 40 יום של תחנונים מצד הקדוש ברוך הוא, והוא הולך להביא להם ברצון, חוזר ביום כיפור עם הלוחות השניים בשקט, וכולי, אני מביא, אנחנו צריכים חיבור, אבל הכל אחר כך יהיה בתוך המשכן. אם כן, הוא חוזר רגע למשה רבנו, מה זה נקרא הצווים של ברכה? הרי היה יכול לומר לעצמו, מה שאמרתי לכם קודם, כאילו ביחס לקדוש ברוך הוא, גם משה רבנו יכול להגיד לעצמו, מה עוד אני יכול לעשות להם? תגידו. ניסים גלויים, אני מבין בעצמו. כל שבוע, כל חודש, כל יום, מה אני יורד? עמוד הענן, עמוד האש. מה, וככה לעשות דבר כזה? אבל משה רבנו לא מתעצבן. לא מתעצבן ולא זונח אותם. זאת הנקודה המרכזית. שפה אנחנו רואים, וזה מה שרוצה לצל אמר, הצווים של ברזל. אז יש דורשים שזה היה אחד המסרים של הרבצוי את הצהל ביחס שלו לחולשות שיש בעם ישראל. איך אנחנו מתייחסים לחולשות? האם אתה בא כאילו זורק את האנשים במרכאות, מוציא אותם מהכלל, אתה יודע, זה פתרון קל. לבוא ולהגיד, טוב, תשמע, הוא לא מתנהג כמו יהודי, או בכלל, הוא יגזים וכדומה, אז ממילא נוציא אותו מהכלל. יש כאלה כבר שיש להם טסטר, כן, להגיד ערב רב, אני יודע מה, בדיוק להדביק עליו תווית, וגמרנו. זה לא כך. מבחן של מנהיגות זה לאהוב את כולם, ולכן אני אומר, זה לא מונע מאיתנו להגיד ביקורת. אבל לא שוברים את הכלים. וזו הנקודה שמופיעה, לא מופיע לכם הצילום, אבל בסדרה ב', תראו, מרוב העריכות, אז הרב אבינר חילק את פרשת כי תישא לשניים. בדרך כלל זה שנים אחרות פה ממש הוא שתיהם שיחות ארוכות ויש פה עוד המון דברים. בכלל לא דיברנו על העניין המיוחד של החלק הראשון של פרשת כי תישא, שהוא בעצם המשך של בניין המשכן, ויש גם עוד אחר כך את כל הבקשה המיוחדת, כולל תחילת הפרשה שזה שקלים והקטורת, כל הדברים האלה שמבטאים את אחדות עם ישראל, וגם אחר כך שקרן אור פניו של משה רבנו. אבל עכשיו, ברשותכם, בדקות האחרונות, אני לא הולך להספיד את הרב ציודה, אבל אני רוצה קצת להסביר, למרות שאני חושב שכל השיעור היווה משהו מעין, כן, משהו קמצוץ מהדמות שלו. מה התכוון מהדמות שלו? שאתם יודעים, כשאדם גדול רואה, אתה רואה אותו איך הוא מתבונן על אדם אחר, אז אתה רואה מה היה חשוב לו. אז מכן, קיבלנו פה שיעור שהרב ציודה הצל מאיר את עינינו להתבונן על משה רבנו באהבת ישראל הגדולה שלו. באהבת ישראל הגדולה והאמונה בנצח ישראל. למרות שהקדוש ברוך הוא, אנחנו עכשיו לא חוזרים אפילו להסביר, כי אנחנו יודעים שזה היה רק ניסיון. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ערף ממני ואכלם, באמת הקדוש ברוך הוא לא התכוון, הוא רצה לראות מה התגובה של משה. נכון? וחזל כבר מוצאים את זה במילה אחת, ואתה, אני חלי. כאילו אני מחכה לאישור ממך. נראה אם אתה נאבק עליהם או לא. זה גם המבחן שלנו. חוכמה גדולה לעמוד מהצד ולהיות שופט. הוא ככה והוא ככה. והוא מגיע לזה והוא מגיע לזה. איפה המאבק? איפה הוויכוח עם הקדוש ברוך הוא? לא רק במובן שנתווכח איתו, כי זה הקדוש ברוך הוא לא חבר שלנו. אלא באמת משה רבנו מאמין שהוא יצליח עם העם הזה כן להעלות אותה. למרות חטא העגל. וחזרו בתשובה, ולא חזרו, לא עשו ישראל את חטא העגל, אלא כדי ללמד תשובה של ציבור. נראות שגם ציבור שלם, גם אם הוא חוטא, יכול לתקן. ואמרתי לכם, עוד מתווכח, אני לא חזר פה על פשט הפסוקים. לכן גם היה חשוב לי לומר, פורים, אחר כך עוד אפופים וזה, עד שהיין יוצא, אבל זה פרשה שצריך להשקיע בה. כל הדברים, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, ובמי ודאי פה, כי נפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. מה, משה רבנו, זה מה שחשוב לך עכשיו? תגיד תודה שניצלת. כן? אומר, לא, לא, אני ההפך, רוצה לחדד עוד יותר את ההבדל. אנחנו לא כמו הגויים. מה, משה רבנו קמצן, אכפת לו שתשרה שכינה על הגויים? לא, אני רוצה להפלות, אנחנו צריכים להבין שהקדושה צריכה להתגלות עלינו עוד ביתר סט. ממילא, הקליה היא רק איזושהי נקודת מבחן, שבדרך כלל כמו במגילת אסתר, היא זאת שמעוררת אותנו. וזה הגילוי, גם פה בפרשת כי תישא, גם במגילת אסתר, מתעורר העניין של נצח ישראל. הרב ציודה הצל היה חי את נצח ישראל ביום יום. זה לא שהוא נתן שיעורים או אמר את המילים האלה, זה לא סטיקרים. כן? זה, אתה מרגיש שבן אדם רק חושב על עם ישראל כל היום. ולא רק על עם ישראל של היום, אלא עם ישראל לדורותיו. כל מה שעבר עלינו וכל מה שעוד מצפה לנו בעתיד. ועכשיו, מה אנחנו עושים כדי לגשר? זאת אומרת, מה אנחנו בדור שלנו יכולים לעשות עם כל העבר הגדול שלנו וגם הנפילות שהיו לנו, איך לתקן כדי להגיע באמת לשלמות הזאת, שבעזרת השם שנזכה בה. אז לכן שמחת פורים היא שמחה שהיא מאוד מאוד מיוחדת, כי היא בשפלנו זכר לנו, כן? כאילו עולם חסדו. המצב הכי ירוד, התרוממות כזאת גדולה וחזרה בתשובה, זה הגילוי הגדול של נצח ישראל, ונקווה שעזרת השם שנזכה קצת להידבק שיקולי הגלימה בגלל של משה רבנו וגם של רב ציוד הדצל, כן, להתרומם להבנה הזאת.